הסוגיה שבה אנחנו נעסוק היום היא סוגיה שלא קשורה באופן מהותי לפרשת השבוע, ובכל זאת מקור הלכה יסודית זו או אחד ממקורותיה מפרשת השבוע, בסוגיה של דינו ושכם. אנחנו עומדים בפסוק בסיפור של שמעון ולוי וישמעו, ויהי ביום השלישי, בהיו ישם כואבים, ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי אחי דינו, איש חרבו. כותב רש"י פעמיים, פרק ה' של מסכת טובה, ישמיש נחוף א', כאשר למדנו בין 13 למצוות, וגם בנוזיו, חוף תסומת בייז. שתי המקורות האלה, כותב רש"י, שמעון ולוי היו בני 13, והם קרויים בפסוק הזה איש, מכאן למדנו, בין 13 למצוות. שעד גיל 13 אדם מוגדר כקטן, ומגיל 13 ומעלה הוא מוגדר כגדול, משום ששמעון ולוי היו בני 13, והם קרויים בפסוק הזה איש, ויקחו איש חרבו. והרויץ אל החשב יצא ויחשב. כך כותב רש"י, מי שרוצה לעשות את החשבון, שיעשה את החשבון. אז התוסס יום טוב, ובפירוש הגר"א, במסכת טובס פרק ה', הם עושים את החשבון בדיוק. איך הגענו למסקנה הזו, ששמעון ולוי היו בני 13, והם קרויים איש. שואל המהר"ל, בתשובת מהר"ל זמן נ"א, מכאן למדנו שבן 13 הוא איש, אבל מי אומר שרק בן 13? ומי אומר שבן 12 או בן 11 איננו איש? כל מה שיכולנו ללמוד מן הפסוק הזה הוא שבן 13 הוא איש. לכאורה צריך ליישב את דברי רש"י ודברי רבים מן הקדמונים הראשונים שערכו בעקבותיו של רש"י, כמו בר תנורא במסכת אבות פרק ה', אף הוא כותב כמקור פסוק זה מפרשת השבוע. לכאורה צריך לומר לשיטתם שהאיש זה יתורה, זה מיותר. הפוסק יכול היה לכתוב לשון קצרה יותר, שמעון ולוי לקחו חרבם. למה לקחו איש חרבו? ומכיוון שמדובר ביתור, בילפותה, הבינו חז"ל שזה מה דקמשמלן, שבן 13 הוא איש ולא צעיר ממנו. לחילופין יש לומר עוד, הלא ברור כשמש שתינוק בן יומנו איננו בר חיוב ואיננו בר עונשין. כך גם ברור כשמש ילד קטן שאין לו דעת ואין לו אחריות, הוא ודאי לא בר חיוב ולא בר עונשין. ולכן כל מה שאנחנו צריכים ללמוד, מאיזה שלב הוא כן בר עונשין, מאיזה שלב כן ניתן לצפות ממנו לאחריות, לקיום המצוות, להימנע לעבור עבירות ולשאת בעונש על מעשיו. וכיוון שבכל התורה כולו לא מצינו מקור שאדם מוגדר כאיש, אלא מבין 13 ומעלה, ממילא הבינו חז"ל שבהכרח שהה כמשמלן, שבן 13 הוא איש ולא פחות מזה. אבל עדיין צורך עיון, גם אם מצאנו דרך ליישב את שיטת רש"י מקושתו של המהר"ל, הלא בנידום מ"ה מבואר שילדה מגיעה לחיוב מצוות כבת 12. בני 10 שיש לנשים והם מגיעים לשלמות דעתם לפני הבנים, ומה המקור? אם מן הפסוק למדנו שבן 13 למצוות, מניין לנו שבת 12 למצוות? ומשום כך נראה ברור לני הזדהיתי שכל הדרשות וכל הרמזים אינם אלא אסמכתה, ועיקר ההלכה המושתת כפי שכתוב בתשובה שרוש. תשובה שרוש כלל תזיים בסימן א', שהשיעור של בן 13 הוא לא יכול למה שמסיני ככל שאר שיעורי תוירה, כך מבואר בתשובה שרוש כלל תזיים בסימן א'. והראש אומר שגם השיעור הזה של בין 13 למצוות הוא ככל שיעורים חציצים ומחיצס שהם הלוכה למוישה מסיני. שהרי במרחבי חז"ל והראשונים מצאנו כמה וכמה מקורות שרק בין 13 חייב במצוות. בסנהדרין סמך תסומת בייס כתוב איש איש ממלאכתו, ובצלאל היה בין 13 כאשר הוא עסק במלאכת המשכן, במשכן וכליו, וגם שם כתוב איש איש ממלאכתו. הרי לנו מקור נוסף שבין 13 למצוות, מדרש רבה פרשת טולדוס כתוב ויגדלו הנאורים ויגדלו הנאורם, והיא עשיו איש יודע צייד, וינקב היה איש טעם יושב החולים. במדרש יש משל, משל להדס ועצבונות, שגדלים זה על גב זה, והם דומים זה לזה, אבל כאשר הם מגיעים לכדי בשאלות, זה נותן ריחו, וזה נותן חוכו. העצבונות הם שיח, שיח קוצני, וכאשר השיח הזה מגיע לבשלות, הוא מתחיל להוציא קוצים, וההדס מתחיל להוציא ריחו. כך, כך בני אדם, יעקב ועשיו, עד שהגיעו לגיל 13, היו אחים דומים זה לזה. כאשר הגיעו לבשלות, לגיל 13, זה נתן ריחו, זה נתן חוכו, וגם פה מצאו חז"ל רמז, ויגדלו הנאורים ל-13, מוגנובס של הרשב"ץ על מסכת אבות, פרק ה', גם המהר"ל בתשובה שכבר ציינתי מקודם, סימן נ"א מתשובה סמר"ל, הם מביאים רמז נוסף, עם זו יוצרתי לי, תהילוסי יספרו זו בגמטריה 13, מכאן למדנו, בגיל 13 תהילוסי יספרו, כך שאנחנו מוצאים בדברי חז"ל ובדברי הראשונים רמזים שונים, וברור בעיניי שכל אלה אינם אלא אסמכתא בעלמא, רמז לדובר מן התורה בעיניים כפי שמצינו בכמה וכמה מקומות בש"ס, אבל עיקר ההלכה מבוסס על אחד משתי יסודות. לא בהכרח על תשובה שלוש, אלא דרך נוספת. אז בתשובה שלוש כלל ט"ז סימן א' כתוב, שגיל 13 זה שיעור שהוא הלוך על משה מסיני. אבל כותב רש"י בערך עם י' חסמת בייז, ששיעור גדלס, גיל 13 זה דרבונון. איך אפשר שזה יהיה דרבונון? אז מה הדין דיורייסה? אם זה דרבונון, אז מה הדין דיורייסה? הלא בהכרח יש דין דיורייסה, מאיזה גיל אדם הוא בעל חיובה. לא ייתכן כלל שעצם הדין הזה של גדלו שם בן 13 הוא דרבונון. הלא גדול נענש, דלת מיסס בייזן, חיובי ממון, חיוב מלכס, קוטן איננו נענש. אז מה זאת אומרת ששיעור בן 13 למצוות הוא דרבונון? מן התורה, מתי הם לא בגיל 13? מה בגיל 100? בגיל 80 לגבורס? תינוק בן יוימוי? מה זאת אומרת שזה שיעור דיורייסה? בהכרח צורך לא אומר בביאור שתעשה שיסוד שכל אחד שבא לשיעור הזה פרק זמן מסוים כבר בקיא בו, מה שהרחבתי במחסו של חומש דבורם ביסוד של נמסא דובל החכומים. ואני תמיד אומר שהכלל הזה הוא אחד הכללים הגדולים ביותר בתורה שבעל פה, אולי הכלל הגדול ביותר מכולם. ופלא בעיניי שאף אחד מן האחרונים לא קיבץ את המקורות ולא ליבן את הסוגיה הזו שנמסא הדובל החכומים. עצם המושג מופיע רק פעמיים בש"ס, פחולס חובוב וחגיגה דף י"ח. אבל בספרים שלי בכמה מקומות הבאתי מקורות רבים, מדברי הראשונים, מדברי הקדמונים, במקומות רבים נמסא הדובל החכומים. והקדוש ברוך הוא מסר לחכומים את הסמכות לא רק לפרש, אלא גם לחוקק. ואמרתי ארבע כללים. מתי אנחנו אומרים נמסא דבר החכמים? הכלל הנפוץ ביותר, והפשוט ביותר, והמובן ביותר הוא, כאשר התורה נותנת כלל, כלל שבהכרח יש בו פרטים, והתורה לא נותנת לנו איזשהו מפתח להבין מה הפרטים שבכלל, בהכרח נמסא דבר החכמים. אבל גם בנידון דידן, יש הנחות פשוטות, כמו גדלוס. הנחה פשוטה שילד בן שבוע איננו בר עונשין. הנחה פשוטה שבוגר בן 20 הוא כן בר עונשין. אז בהכרח שיש איזשהו גבול שבו אדם מגיע לכדי חיוב. והתורה לא אומרת, לא אומרת מה הגבול הזה. מתי הוא בהכרח שנמסד ולחום. בדרך הזו פורשתי כמה מקומות בספרים שלי את מה שמצינו בירושלמי בתחילת מסכת פאו. יש שיטה אחת, שיטתו של רב הושעיה, שכל השיעורים הם תכונס חכומים, דברי חכומים. אז מה זאת אומרת ששיעור זה דרבונון? שיקזה היה שיר אביס. אז מן התואר מתי אדם חייב? כשהוא אכל דם, כשהוא אכל חלב, כשהוא אכל נבלה. מתי הוא חייב? כמה הוא צריך לאכול? את כל הנבלה כולה, את כל הבהמה, כמו בכל מפסח? כלשהי, לא סביר שעל כלשהי, גרגיר, גרגיר של חול כבר הוא ברונשן, בהכרח שיש מושג של שיעורים. והתורה לא אומרת, מה הם השיעורים? בחיי גבנו בהכרח, נמסא הדובו לחכומים. אז כשם שכך צריך לפרש את שיטת רב הושעיה, בירושלמי בראש מסכת פה לגבי השיעורים, כך צריך לפרש את דברי רש"י בערך י"ח ס"ב, לגבי שיעור גדלוס י"ג שונים. ובהכרח שזה גם שיטס טויסס בסנהדרין דף סמכתת עומד עליו. שם כתבו הטויסס, שבימי קדם, בימי התנך, בימי אבותינו הרחוקים, ימים רחוקים, אנשים הגיעו לבשלות בשלב יותר מוקדם, וממילא דינם היה כגודל בשלב יותר מוקדם. וזה פלא. קודם כל, עצם ההנחה שאנשים הגיעו לבשלות בשלב יותר מוקדם הוא חידוש. משום שאם הם חיו 950 שנה, חשבנו תמיד שמרסתם במצווה היה בגיל 50. לא? אם אדם חי 1,000 שנה, מתי הוא נהיה במצווה? בגיל 40, בגיל 50. לא, מסתבר, טויסס אומרים בגיל 5 הוא כבר היה במצווה, כי ההתפתחות הייתה מהירה יותר, הגיעו לכדי בשלות בגיל צעיר יותר. לא יודע למה הם התחילו ללדת ילדים בגיל 50, אני לא יודע. אז בכל אופן, כך כתבו הטויסס בסנהדרין דף סמכתס. אם זה לא חלום מוישה מסיני, אין לדברים פשר. אם זה לא חלום מוישה מסיני, זה לא קשור כלל. אם ההתפתחות היא מהירה או איטית, באיזה שלב הגיעו לבשלות, הלוך על המשה מסיני כמו כל השיעורים, הלוך על המשה מסיני לא תלוי לפי המקום והזמן וההתפתחות, הוא בהכרח שצריך לפרש את שיטת טויסס, כשם שאני מפרש את שיטת רש"י בערך עם יודחס. ככה טויסס בסנהדרין סמכתס. אם הדורונים של החכומים, יש כוח ביד חכומים, לקבוע לפי המקום ולפי הזמן. אז בהזדמנויות אחרות כבר הרבה פעמים הרחתי בעצם המושג שנמס הדבר החומם והסברתי. באותם המקומות שבהם אנחנו אומרים נמס הדבר החומם, חכומם הם לא רק פרשנים, הם מחוקקים. ולכן לא יפלא אם נמס הדבר החומם שיש סמכות בידם לומר שבימי קדם שיוגדלס היה בזמן אחר, ובדורות האחרונים שיוגדלס הוא בגיל 13. ואם כן, שני הדרכים האלה הם הדרכים העיקריות. כל הפסוקים שהובאו בחזל בראשונים הם רק אסמכתה, רק רמז באלמה. או שיסוד הדברים כשיט עשרו של הלוך על המוישה מסיני, או בדרך שפירשנו שיט עשרשי וטויסס, רשי בערך עם טויסס בסנהדרין, שהכלל הוא נמסור הדובו לחכמים. האחרונים, רב אלחנן ואלה שבאו אחריו, מפלפלים הרבה, בעצם המושג של גדלוס, הסימונים. הלא מעיקר הדין צריך סימונים ושונים. השילוב של שתי סערס, הסימונים והשונים. שתי סערס לפני י' ג' שונים הם שומה. לאחר י' ג' שונים הם גדלוס. י' ג' שונים ללא סערס, אין הילד נחשב כגודל. אלא משום שאנחנו סומכים על חזוק דרובה. מן הסתם יש גם סימנים. שואל רב אלחנן, הסימונים זה עצם הגדלס או רק סימן לגדלס? סימן או סיבה? והוא מביא הרבה ראיות לכאן ולכאן. בעיניי עצם השאלה תמיד הייתה תמיהה גדולה. אז לא תמיד אני מבין את דברי האחרונים, אבל בדרך כלל עם הקדמונים עם הראשונים אני מסתדר מצוין. ותמיד חשבתי, מה זאת אומרת שהגדלס זה שערות? שערות זה לא גדלס, מה הסברה יש בזה? בהכרח שמדובר בסימן ולא בסיבה. מה צריך יותר? חזל מדברים על סימונים. אז חזל מדברים על סימונים, ואנחנו נאמר, זה לא סימן? אז למה קוראים לזה סימונים? הלא חזל דיברו על סימונים. איך נאמר שחזל אומרים סימונים, וזה סיבה וזה לא סימן? זה גם לא מתיישב על הלב. מה? שערות הם לא גדלוס. מה זה כן גדלוס? לא יודע. אולי אנחנו לא אמורים לדעת. מה שנוגע לנו, זה מתי אנחנו מניחים שאדם הוא גדול. מה זה מהות הגדלוס? לא יודע, זה רק הקודש ברוך הוא יודע. הסברתי בהזדמנויות אחרות, מה זה מוות אנחנו גם לא יודעים. אנחנו יודעים, חזן נותנים לנו את השיעור, מתי עלינו להניח שאדם מת. מה זה מוות? איך אני ידע? הקודש ברוך הוא נגלה לאיוב, בפרק למד חס מספר איוב, הקודש ברוך הוא שואל את איוב, הנגלו לך שערי מוות, ושערי צל מוות תראה. אנחנו לא אמורים לדעת מה זה מוות, זה סוידס הבריאה, זה קף שדרחמונה. מה שחשוב לנו לדעת לפי ההלכה, מתי עלינו להניח שאדם מת? מתי עלינו להניח שהוא גדול? מה זה בדיוק גדלוס? סביר להניח איזשהו יישוב דעת, איזשהו רמה של הבנה, של תבונה. אבל זה לא חשוב. חשוב מתי עלינו להניח שהוא גדול, שהוא יכול להציע אחרים מדי חובתם, שהוא בר עונשין, שהוא בר חיובה. ואלה הדברים כבר כתובים בתשובס מהרית. רבינו המערית מאובויס ההלוכה בסמנון א', האמנית הוא הראשון ששואל את השאלה הזו, ממש בניסוח הזה, סימונים, זה עצם או סימן? והאמנית אומר, ודאי שזה סימן, לכן קוראים לזה סימונים. כך כותב האמנית, זה סימן כי חזל אמרו סימונים, סימונים זה סימן. מה זה סימונים? הם לא סימן. אבל האמנית מחדש הלכה לפי זה, הלכה מופלאה. יש נפקא מינה להלכה. כאשר אנחנו מסופקים על אדם מסוים, אם הוא כבר בן 13 או לא, ויש לנו עוד ספק, הביא סימנים או לא הביא סימנים, זה ספק ספקה או לא ספק ספקה? האם נאמר, זה ספק ספקה, א', אנחנו לא יודעים אם הביא סימנים, ב', גם אם הביא סימנים אולי לא בן 13, אז זה ספק ספקה, אומר המנית, זה לא ספק ספקה, משום ששתי הספקות הם בעצם ספק אחד, הוא גדול או קטן, מדובר רק בסימנים, ולכן אי אפשר לדון בזה דין ספק ספקה, אין לך שתי ספקות. בפועל יש שתי ספקות, אבל שתי הספקות הם בעצם ספק אחד. מדובר בקטן ומדובר בגדול. אז אילו היה מדובר בדבר של עצם, היה כאן דין של ספק ספקה. אומר המלית, זה לא ספק ספקה. כי השונים והסערות הם רק סימנים, ולכן הספק הוא ספק אחד. איש זה גדול הוא, בר חיובה או קטן הוא, ואיננו בר חיובה. הרי שרבינו המלית כבר נדרש לשאלה הזו, והוא כותב בפשטות גמורה. ולי צורך לפלפל ולהביא ראיות. חזל אמרו סימנים, אז ברור שזה רק סימן, ולא סיבה, ולא הדבר לקשה עצמו. אבל לפי זה מתעוררת לנו שאלה מעניינת בהלכה מפורשת שיש שם בשולחן ערוך בסימן נון ה' בסיף י'. שם כתוב, שני אנשים שנולדו בשנה מעוברת, אחד נולד בחוף ה' אודר א', השני נולד שבועיים אחריו ביוד אודו בייז, ובעוד 13 שנה, זה שנה פשוטה, לא שנה מעוברת. אז מי שנולד שבועיים לפני חברו, נהיה בר מצווה שבועיים אחרי חברו. כי הוא נולד בחף ה' אודו א', חברו נולד ביוד אודו בייז, אבל בשנת הבר מצווה, יוד אודור זה לפני חוף ה' אודור, ונמצא מי שנולד שבועיים לפני חברו, יחגוג את הבר מצווה שבועיים אחרי חברו. אז אם תמצא לו מישהו מדובר בגזי הסקוסו, בסיבה ולא סימן, ניחה, מה אפשר לעשות? הבר מצווה של זה זה בחוף ה' והבר מצווה של זה זה, זה, זה ביוד, ויוד אדר בא לפני חוף ה' אדר. אבל מכיוון שכל השיעורים האלה הם רק סימן, סימן לגדלות, אז איך נוכל להבין שפלוני נולד ראשון ואלמוני נהיה גדול ראשון? האם זה לא נסתר מעצם מהות העניין? אז שתי תשובות בדבר. תשובה אחת לפי ירושלמי שמופיע פעמיים בשס ירושלמי. והירושלמי הזה מובא בשח כידוע בהלכות וסטות בסימן קוף פי תת ביורד די. אומר ירושלמי, נדור עם חוף גמר מדלף וקסובס דו דלד ומדלף לוקל גוימר אולי, שעל ידי עבר השונו או קידוש החודש גם המציאות משתנה. כי הקודש ברוך הוא הסתכל ביורייסה ובור אלמה. ההסבר הזה כבר לא כותב ירושלמי וגם לא בשח, אבל זה תוספת הגיונית. הקודש ברוך הוא הסתכל ביורייסה ובור אלמה. בריאת העולם הייתה על ידי התוירו, והתוירו הוא התוכנית של העולם, וכל הבריאה מושתתת על התוירו, ולפיכך, כאשר מעברים את השנה, מקדשים את החודש, גם הבריאה משתנה בהתאם. כך כתוב ירושלמי פעמיים, והדברים מצוטטים כידוע בשח בסמקוף פייטס ביורדיה. ואם כן, אם כך יוצא לפי עבר החודש, עבר השונה, קידש החודש, לפי ימי החודש, אז גם המציאות משתנה בהתאם. גם המציאות משתנה בהתאם. ואף על פי שבשנים כתיקונם ראובן היה מגיע לגדלות לפני שמעון, אבל בגלל האנומליה הזאת, שבשנת לידתם היה השנה המעוברת, וכאשר הם מגיעים למצוות, השנה איננה מעוברת, אז ימי החודש משנים את המציאות ופלוני מגיע למצוות לפני אלמוני. זה הסבר אחד. ההסבר השני הוא, וזה יסוד שאנחנו מוצאים הרבה בהמון תחומי תורה והלכה. לא תמיד ההסבר והטעם הבסיסי קובע את פרוטי הדין. ויכול להיות שאכן ראובן בכל הנוגע לטבעו הגיע לגדלות לפני שמעון, אבל בכל להלכה, ההלכה נקבעת לפי ימי החודש, ולכן במקרה הזה ההלכה סותרת את המציאות, ואף על פי כן ההלכה קובעת ולא המציאות. בכל הנוגע למציאות הבשאלות, אמנם ראובן הוא גדול לפני שמעון, אבל מכיוון שבר מצווה שלו בכל זאת זה בחוף הידר, וחוף הידר השנה יוצא בחודש יותר מאוחר מאשר בשנים כתיקונם, נמצא שהוא כבר בן 13 וחודש, אף על פי כן זה הזמן הבר מצווה שלו. גם המטבע לא תשתנה בהתאם, אבל ההלכה קובעת. ובכל תחום מתחומי ההלכה ישנם פרטים שלא נגזרים מן הכלל. ההלכה מקבלת חיות משל עצמה, ופרוטי הדין גוברים על כללו של דבר והטעם הבסיסי, וזו תופעה שמכירים בהרמה מקורות בהלוכה. אלה שני הדרכים שאפשר להסביר את הדין הזה, גם לפי ההנחה הפשוטה שלמדנו מדברי מהרית, שכל המושג של בר מצווה לא הסימנים והגיל הם הדברים, הם הדבר לכשעצמו, ואינם אלא סימן לגדלות. אז אמרתי מקודם, מה זה גדלות? אנחנו פטורים מלהתפלסף, זה לא נוגע ללוחה. אבל לכאורה, איבד דיטליה, הייתי אומר שעצם המושג של גדלוס לפי התורה זה שילוב של בשלות גופנית ושלמות הדעת, ואולי לכן צריך גם שנים וגם סימנים. הסימנים מצביעים על בשלות פיזית, גופנית, והגיל מן הסתם יש לו קשר עם שלמות הדעת, אבל גם בזה אין הכרח, גם בזה אין הכרח. ואנחנו פטורים מלעסוק בשאלה מה זה גדלות. זה פילוסופיה, זה כבר לא הלכה, זה פילוסופיה. יש מי שרוצה לעסוק בפילוסופיה, אנחנו לא מחויבים בכך, זה לא הלכה. מה שנוגע לנו להלוכה זה מתי אדם נהיה גדול, ולא מה זה גדלות, כמו שרמזתי גם בתחומים אחרים. מה שמסיק אותנו להלכה זה הדינים והזמנים והשיעורים, ולא תמיד העצם לכשעצמו. אבל מסתבר שגדלות תלויה בדעת, שהרי כותב רשי במסכת חגיגה דף בייז, ההנחה הזו כל כך פשוטה, ואף על פי כן למיטב זיכרוני היא לא מופיעה בשום מקום בש"ס. יש הנחות פשוטות שיש להם מקורות מעטים. למה קוטן פוטו מן המצווס? למה הוא פוטו מן המצוות? משום שאין בו דעת. לא כתוב בשום מקום בגמורה לפי מיטב זיכרוני, לא תמצאו את הדבר הזה בש"ס. למה קוטן פוטו מן המצווס? כי הוא לא בר חיובה. אבל למה הוא לא בר חיובה? כי אין לו דעת? אולי אני לא זוכר טוב, אבל כמדומני שאין לזה מקור בש"ס. רק רשי בחגיגה דף בייז כותב קוטן פוטו מן המצווס משום שאין בו דעת. מסתבר שעצם המושג של דעת זה פונקציה של קטנוס, זה עניין של דעת. ולכן קודם פוטו מלמיצס, כי אין בו דעת. הוא לא יכול לעשות קניין, כי אין בו דעת. הנחה הזו כן יש לה מקורות. אבל שקודם פוטו מלמיצס, כי אין בו דעת, אני למדתי את היסוד הזה מדברי רשי בחגיגה דף בייז. אז הזכרתי מקודם את הדין שלמדנו בסמנון ה' סעיף י' שני ילדים. ראובן נולד לפני שמעון, אבל השמן יש במצר לפני ראובן. מה הדין? ראובן נולד חוף היודר א', שמעון נולד יוד אודור בייז, וגם בשנת הבר מצווה זה שוב שנה מעוברת. זה מחלוקת גדולה בין המוגנבור ומחסום סויפר, והמון פוסקים ביניהם. המוגן אברום אומר שגם בחיהי גוונה, גם אם גם בשנת הבר מצווה יש שנה מעוברת, עדיין מי שנולד אחרון הוא בר מצווה ראשון. כי לגבי כל דיני התורה, אודר בייז זה אודר, ואודר א' איננו אודר. אז אף על פי שראובן נולד באודר א' לפני שמעון, וגם בשנת הבר מצווה אודר א' ולפני אודר בייז יש שני הדורים, אף על פי כן. שמעון יהיה לו בר מצווה ביוד אודר בייז, וראובן יהיה לו בר מצווה חוף ה' אודר בייז. הרבה אחרונים חולקים על המוגן אברום, והמשנה ברורה כאן פוסק כמו מחסום סויפר. אם גם בשנת הבר מצווה יש שני הדורים, אז מי שנולד בעוד הראשון גם הבר מצווה שלו יהיה בעוד הראשון, מי שנולד בעוד השני גם הבר מצווה שלו יהיה בעוד השני. אחד מן הילדים שלי נולד בעוד הראשון ולא היה לו בר מצווה, כי זה בת ולא בן, אבל הבס מצווה היה תלוי בשתי השיטות, המחלוקות האלה, מתי הבר מצווה, בעוד הראשון או בעוד הבייס, כאשר גם בשנת הבר מצווה יש שני הדורים. אבל לא לגבי כל דבר אנחנו אומרים שמי שנולד ראשון בעוד א' דינו כאילו הוא צעיר מחברו. ויש ויכוח מעניין בין הלוחס קטנס מהריך אגז, הלוחס קטנס חלק בעצם מקופה עם דלת, ושיבה סיון, בנו הגדול של הנוידי ביהודה, הגאון רב שמואל אנדו. אומר הלוחס קטנס שני אחים, אחים תאומים, כי אחרת אי אפשר לצייר את השאלה הזו. האח הבכור נולד למד עוד א', אחיו הצעיר נולד א', אודר בייז, בהפרש קטן של זמן. הוא אומר, האח הצעיר, הוא כאילו נולד א' אודר. האח הבכור נולד למד אודר, נמצא שהבכור חייב לכבד את אחיו הגדול. כן? אס לרבו יסוכיח הוא הגדול. מה זאת אומרת? אני נולדתי לפניו. לא, 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 מה פתאום? אתה נולדת בלמד אודור, הוא נולד באלף אודור. הוא אומר, בדרך מליצית, הלוחס קטנס, יתקיים בהם הפסוק ורב יבו יצויר. כך הוא כותב, יתקיים בהם הפסוק ורב יבו יצויר. הוא נולד לפניו, אבל הוא צריך, הכיחו הגודל, אומר, השיב הסיין שטות מוחלטת, כך הוא אומר. מה זה קשור לתאריכים? בר מצווה קשור לתאריכים, אבל הוכיחו הגודל לא קשור לתאריכים. מה זה קשור לתאריכים? מי שנולד ראשון הוא גדול. אני רוצה להוסיף, רק רגע, מי הבכור? מי הבכור? לגבי פדיון הבן, מה? מי הבכור? הבכור תלוי בפתר רחם. אז ברור שמי שנולד ראשון הוא הבכור. זה תלוי בפתר רחם. האם נאמר, אבל הוא גדול ממך. הוא לא פתר רחם. כך לגבי הוכיחו הגודל, זה לא קשור בתאריכים. מתי אדם מגיע למצוות? קשור ביום הלידה. אבל לרב הוכיחו הגודל לא קשור לתאריכים. מי שגדול הוא גדול, מי שנולד ראשון הוא גדול. למיתו של דבר, אני לקש עצמי לא כל כך מבין למה במצווה כן תלוי ביום הלידה. למה? אני לא מבין. למה זה תלוי ביום הלידה? למה זה יום קסם? למה זה תלוי בלידה? הלו הראשון נולד חוף היי אודו ראשון, השני נולד יוד אודו שני, אבל בטט אודו שני, לא, תזבו חוף היי, אבל בראש חודש אודו שני הוא כבר היה בעולם, למה שלא יעשה במצווה בראש חודש אודו שני, הוא כבר היה בעולם, אז הוא לא נולד באותו יום, מה זה משנה מתי הוא נולד, למה במצווה תלוי דווקא ביום הלידה, למה במצווה לא תלוי ביום שהוא כבר היה בעולם, אז מכיוון שהוא רוצה להיות לפני יוד, למה שלא יחגוג את הממיצה שלו באלף אודו, או בבייז אודו, או בהי אודו, או בטס אודו? למה? למה לא? הוא כבר היה בעולם. למה במצווה תלוי דווקא בתאריך הלידה? אני לא יודע. לא יודע. הרבה פעמים אני אומר, אילו הייתי לפני 500 שנה. אילו הייתי, אני הייתי אומר שבמצווה לא אמור להיות תלוי דווקא ביום הלידה. אז בראש חודש אודר כבר היה בעולם, אז הוא בוחר לעצמו את אותו יום לחגוג את הממצא שלו. הרי בראש חודש אודר כבר היה פה, אז למה לא הוא נמנה י' ג' שונים מאותו יום? אז אם אנחנו מונים חופי אודר, אז אין מנוס, חופי אודר זה אחרי י' אודר. אבל למה נמנה דווקא מחופי אודר, כאשר בראש חודש אודר הוא כבר היה בעולם? מכל מקום, אלה חקרי הלכות עדות. מעניינים במנחס יצחוק בשתי מקומות, חלק וב סמן ה' ועוד פעם בחלק חס, הוא דן בשאלה מעניינת. ילד שנולד למד אודור א', שהוא ראש חודש אודור בייס, אחרי 13 שנה מתי במצווה שלו? למד אודור או ראש חודש אודור. האם הבר מצווה תלוי ביום החודש או שמה ראש חודש? אז בעוד 13 שנה ראש חודש אודור זה 30 יום לפני למד אודור. אז מתי הבר מצווה שלו? אנחנו לא שואלים עכשיו שני ילדים, ילד אחד. הוא נולד בלמד אודור א', שהוא ראש חודש אודור בייז. בעוד 13 שנה, שנה פשוטה, לא שנה מעוברת. אז מתי הבן מצווה שלו? למד אודור, שהוא ראש חודש ניסן, או למד שבט, שהוא ראש חודש אודור. מה קובע את הבן מצווה? יום החודש או ראש חודש? הוא נוטה ראש חודש. נטיית ליבי, התאריך, תאריך האמיתי. אמנם למד אודור זה ראש חודש אודו, ראש חודש אודו בייז, אבל אני חושב שמה שאמור לקבוע זה התאריך, תאריך של ימי החודש. לא ראש חודש בהכרח, אלא למד אודור ולא א' אודור, אבל השאלה הזו לא נידונה בפוסקים הקדומים, ומעניין מאוד. שהרי בסימנון ה' המחבר כבר נכנס לשאלות המעניינות האלה, אבל שאלה הזו לא מצינו שם. המקור הראשון לדון בשאלה הזו זה דווקא בתשובס הבך, אבל מכיוון שהתחלנו היום באיחור אנחנו נשתדל קצת לקצר. אז עסקנו היום בגדר גדלוס בדיני בר מצווה, ואי אפשר שלא להזכיר עוד פעם את דברי אחסם סויפר שכבר עסקנו בהם כמה פעמים בעבר, ואני חושב לפני זמן לא רב אחסם סויפר אומר, אף על פי שכותב הרמב״ם כי ידוע בפרק י' מהלכס מלוכים, שגם אצל בני נויח, קוטן פוטו מן המצווס, ואי אפשר לשפוט אותו, אומר אחסם סויפר, קוטן בבני נויח, לא תלוי בשונים, ולא בסימונים, אלא בדעת בלבד. ואחסם סויפר מסתמך על הראש, שכותב שי' ג' שונים, זה הלוכה למוישה מסיני כמו כל השיעורים, ומאידך, כותב הרמב״ם בפרק ת' מהלכס מלוכים, פרק ת' הלוכה י' שלא ניתנו השיעורים לבני נויח. אם שיעורים לא ניתנו לבני נויח, ואם אנחנו מצרפים את הרמב״ם עם הראש, גם שיעור י' ג' שונים לא ניתן לבני נויח. ואם כן, איך אנחנו מגדילים קטן וגדול? בהכרח שאין הדבר תלוי אלא בדעת. ואני חושב, אף על פי שרבים האחרונים שאומרים זאת, אחסם סויפר, מנחס חינוך, שואל המיישב, מדורה א', חלק ב', סימן י' ד', המנחס ברוך, הרבה אחרונים אומרים את היסוד הזה, בעיניי זה נראה דבר רחוק ביותר. כל כי הגבנה, הרמב״ם היה צריך לפרש. אם הרמב״ם כותב בפשטס, שגם אצל בני נויח לא שופטים, לא דנים את הקטנים, קוטן זה קוטן, י' ג' שונים, שתי סערס. אם לא, הרמב״ם היה צריך לפרש, שגדר של קוטן בגוי זה גדר אחר. ומשום כך נראה לי פשוט. קודם כל, אולי הרמב״ם לא סבור כמו הראש בכלל, אלא כמו רשי וטויספיס שהסברנו בתחילת השיעור, נמסר דובר לחכומים. רק רגע, אם נמסר דובר לחכומים, זה גם לבני נויח? בני נויח חייבים לשמוע בכל חכומים? ממי הם ילמדו שבע מצוות בני נויח? הם לא מהחכומים שלנו, מי? מי? הלא גם שבע מצוות בני נויח, אין לנו אלא מדברי הש"ס, מדברי חז"ל. אם לא למדת מסכת סנהדרין, אז איך תדע מה הם שבע מצוות בני נויח? לא ידעת לי עד לפני זמן לא רב, בארצות הברית יש תנועה גדולה של גויים שרוצים לשמור שבע מצוות בני נויח. ואני מכיר את תלמיד חכם בלוס אנג'לס, הוא הרב של הגויים. תפקיד מעניין. פעם בשבוע הוא אומר שיהיו לו שבע מצוות בני נויח, באים מאות צעירים, הם חסידים שלו. אני חושב שיותר מכבדים אותו מאשר הרבנים שלנו מקבלים כבוד מהחסידים שלהם. אבל הוא הרב של בני הנויח, בני הנויח בלוס אנג'לס, הוא הרב שלהם פעם בשבוע, הוא מסר שיעור בשבע מצוות בני נויח. מכל מקום, לפי רש"י, שהשיעור שיהיו גמל שולם נמסר דבר החכומים, אז זה גם לבני נויח. אפילו לפי הראש, שזה הלוך על המוישה מסיני, זה גם חידוש. הלוך על המוישה מסיני גם לבני נויח, חידוש. אבל כאשר אתה לומד רמב״ם, הלכות מלוכים, כתוב שם, שמעיקר הדין אנחנו אמורים לשפוט אותם. וגר צדק אמור לקבל את המצווה שלו בפני בית דין של ישראל. כך שיש בהחלט סמכות לבייזן של ישראל גם על בני נוח, ואין כלל פלא לומר הלוך לומר שמסיני גם לבני נוח, ונמצא דוב על החכומם גם לבני נוח, ומשום כך אני יותר נוטה שהגדר של גדלס וקטנס בני נוח דומה לחלוטין לגדר של גדלס וקטנס בישראל. וגם אם נקבל את שוב שרוש, שזה הלוך לומר שמסיני, כאשר הרמב״ם כותב לא ניתנו שיעורים לבני נוח, הוא מתכוון לשיעורי הנפח. זה סתם שיעורים בכל מקום, שיעור כזה, שיעור רביעס, אבל רק רגע, מה זה נוגע להם? קידוש ועבדלת? מה? דלת קויסס? מה זה? למה באיזה דין יש לבני נוח שיעורים? איבא מנחה. וגדענו שלפי המנדומה, שגדענו שנצבו בני ינקב, מחלוקת בכוון דו צדיק בייס, ואיבא מנחה. אז למה כתוב בלושן רבים? לא ניתני שיעורים לבני נוח. מה? כוסף הסביר עם הכיפורים? לא שייך. לא שייך. או גרוגרס, יצור השבס, אקם ששובס חייב מיסה. מה? תומס מייס? בגויים אין בכלל תומס מייס. כל דין התום ותאר לא נתנו להם. רביעס? רביעס, מה? קידוש ועבדלת, דלת קויסס? מה נוגע להם רביעס? אז זה רק לשון, לא נתנו שיעור לבני נוח, אבל מסתם הכוונה לשיעור כזייס, ולא לשיעור י' ג' שונם. גם אם זה לא יכול לומר שמסיני, אבל בדרך כלל, כאשר בשעס, מדברים על שיעורים, הכוונה לשיעורי אורך או שיעורי נפח, ולא לשאר דיני תוירה. כך נראה יותר לעניות דעתי. מכיוון שעסקנו היום בדיני בר מצווה, רק נסיים את הדברים בשאלה מעניינת, הלכה שכל אחד יודע בסימן ריש חופי, כאשר ילד בגיל המצוות, האבא אומר, בורך שפטרני מעונשו של זה, והרמב"ם כותב שיש לומר את הברכה הזו, בלי שם ומלכוס. למה בלי שם ומלכוס? כי ברכה זו לא מופיעה בגמורה. וברוך שלא מצינו בגמורה, לא מברכים אותה מעיקר הדין, ולכן לא לומר שם מלכוס. הגרו חולק על הרמו. והגרו אומר, אמנם זה לא בגמורה, אבל זה במדרש רבה. ומכיוון שיש לזה מקור בחזל, יש לברך בשם ומלכוס. איפה זה מופיע במדרש רבה? ויגדלו הנאורים, בפרשת תולדות, שם מופיע במדרש שאבא אמור לומר בורך שפטרני. מה הפשט בורך שפטרני מעונשו שזה? מחלוקת לבוש ומוגן אברהם. לבוש אומר שהאבא מודה לקודש ברוך הוא שהבן לא יענש יותר בגינו, כי ילדיו הקטנים של אדם נתפסים ונענשים באבון ההורים. וזה הברוך בורך שפטרני מעונשו שזה, ובני היקר האהוב יותר לא יענש בגללי. מוגן אברהם אומר הפך, שאבא לא נענש יותר על בנו. למה אבא נענש על בנו? משום שאולי לא חינך אותו כראוי, היה צריך להשקיע בו יותר. מי שנעשה במצווה חינוכו כבר לא רובץ עליו. ובדברי חז"ל יש מקורות לכאן ולכאן. מדרש רבה פרשת תולדות כתוב להדיא, כל זמן שהילד קטן מוטל על אביו לחנכו, לגדלו, ללמדו, אבל מי שנשא במצווה, האבא נפטר. וזה כפירושו של מוגן אברהם. בילקוט, מגילת רות, אות תוף ריש, כתוב להדיא כמו פירושו של הלבוש. חידוש גדול יש בפירוש השח על התוירו. שח על התוירו זה לא לרבינו השח שאנחנו מכירים גדול הפוסקים, אלא לאחד מתלמידי תלמידיו של הארי המקובלים, שהחלטו אל הפרשס לך לכו, הוא כותב שכשילד מגיע לגיל המצוות, הילד עולה לתוירה ומברך בורך שפטרני מעונשו של זה. הוא מצביע על אביו. הילד אמור לברך את הברכה, זה לא מופיע באף אחד מן הראשונים, אף אחד מן הפויסקים, אבל כך כתוב בפרש השחלטו אל. שבעצם הבן אומר בורך שפטרני מעונש שזה, וזה מתיישב רק לפי הלבוש, שילדים נתפסים באבון אביהם, ולכן הילד אומר בורך השם מכאן ואילך, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, והוא לא עתיד לינש מעונשו של זה, כך כתוב בשחר התורה. וחידוש עוד יותר גדול מביא הגאון רבי יוסף שון אטנזון, בהגאות שלו, שכנוך הרחיים ריש חופי, בשם דרשות הרי שוויב. אני חושב שהרי שוויב היה תלמיד של הרשב"א. ובדרשות שלו, כך מביא השואל המשיב, מה עשה בחוכמה מאחד, שכאשר הבן שלו הגיע לגיל 20, עלה על התוארה ובירך ברוך שפטרה לי מעון של של זה. כי באיזן של מעלה לא מענישים עד גיל 20, חידוש עצום, שגם הוא לא נמצא באף אחד מן הפויסקים. אבל הריש הוא אבא היה תלמיד של הרשב"א, והיה כל כך מעניין בעיניי שחיפשתי את הספר ובדקתי, והוא מביא שכך איסה בחז"ל, וזה חידוש עוד יותר גדול. אלא אם כן נפרש שמה שהוא מתכוון להביא מחז"ל זה רק שבייזן של מעלה לא מניש עד גיל 20, וזה אכן גם הוא מפרש אז בשבס דף פי תת, אבל שבגיל 20 צריך לברך ברוך שפטרה לי מעון של זה, זה חידוש עצום. אבל מכיוון שבלאו הכי אנחנו הוגים לברך בלי שם המלכוס, נו אז מה אם זה מיותר? זה מיותר, אבל לפחות לא מדובר בברוך על הבטולה, כך נראה לכאורה. אז עסקנו היום באחד ההלכות היסודיות ביותר שיש בתורתנו, גיל המצוות, בר מצווה, משום שאחד המקורות של הלכה הזו בפרשת השבוע כפי שציינת. אז בפרשת השבוע אנחנו עומדים על המאבק הגדול בין ינקוב לסורוי של איסוף. והמאבק הזה כפי שמסביר הרמב"ן, וכך מפורש במדרשי חז"ל, לא היה בין מלאך ליעקב אבינו כאדם גדול ככל שיהיה, אבל זה לא היה אישי נגד יעקב אבינו, אלא נגד כלל ישראל, נגד האומה. ביקש לקעקע ביצוסון של ישראל, זה לשון המדרש שהרמב"ן מצטט. זה היה מאבק על כל העתיד של האומה, של כלל ישראל. הלו אבק עד כיסא הכבוד, ויעובק איש אמו, מלשון אבק, עד כיסא הכבוד ועד הדור האחרון. כל כך גורלי ועצום היה המאבק הזה. ולמה דווקא עם יעקב? הסברתי הרבה פעמים. אמנם הרמב"ן כותב על כל שלושת האבות, מעשה אובס יציר אל הבונים, אבל במיוחד יעקב אבינו. יעקב אבינו הכין את הדרך בגלות, וזה היה כל פועלו, לדאוג לעתיד. אברהם אבינו הניח את היסודות, אבל יעקב אבינו דאג לעתיד, עד הדור האחרון. זה היה אבוידס הקודש של יעקב אבינו. בזוהר הקודש כתוב, וציטטתי את הזוהר הזה הרבה פעמים, משום אני זוכר כשלמדתי את זה פעם ראשונה, זה עשה עליי רושם עצום, כתוב בזוהר הקודש, שהאותיות ישראל כוללים את האות הראשונה של שלושת האבות וארבעת האימהות. ישראל, יוד זה יצחוק ויעקב, שין סורו, ריש רחל ורבקה, א' אברהם, ל' לאה, משום שכל שורשי נשמותיהם של אבות ואימהות, כל מעלותיהם ומידותיהם, כל פועלם, הכל היה כלול בנשמתו, ברוחו של יעקב, ולכן יעקב נקרא ישראל, והאומה כולה קרויה על שמו. שמו הפרטי של יעקב הוא ישראל, כשם העם כולו. משום שיעקב כולל בו את כל הכויכס של שלושת האבות וארבעת האמות, וממנו תוצאות נשמותיהם של כלל ישראל, ולכן שמו הוא בעצם שם האומה. ולא יפלא למה דווקא נפל בחלקו של יעקב להיאבק בסורו של איסוף. כי זה היה מאבק על כל העתיד של כלל ישראל, עד כיסא הכבוד ועד הדור האחרון. ומדוע כל כך חשוב שנזכור את המאבק הזה, כותב ספר החינוך, ודאי שזה חשוב. כי כל עוד יזכרו את המאבק הזה ואת תוצאותיו, לעולם יעמדו בתמימותם ובצדקותם ובאמונתם. כי המאבק הזה בדרך הטבע היה חסר סיכוי. איך אדם יכול להילחם עם מלאך ששורף אותו בהבל פיו? זה מלאך מן השמיים, מן האדמה עד השמיים. איך אדם יכול להיאבק עם מלאך? מאבק חסר סיכוי. ובכל זאת, אם זה רצון השם ואם הקדוש ברוך הוא עומד עליו, לא יוכל לו, ויגע בכף יריחו. הרבה מאבקים שלנו יהיו חסרי סיכוי. כל הקיום שלנו בגולוס זה חסר סיכוי, בדרך הטבע חסר סיכוי. אנחנו כאן כי הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. כל הקיום שלנו בארץ ישראל הוא מנוגד לדרך הטבע. לא שיח אחד בין 70 זאבים, שיח אחד בין 700 אריות ודובים, לא זאבים. איך אנחנו יכולים להתקיים כאן? קומץ קטן של אנשים בסביבה כל כך עוינת, כל כך עוינת, עם מאות מיליונים של ערבים. אנחנו לא פוליטיקאים, בעיתונות לא כאן, אז אנחנו יכולים לדבר דברי אמת וצדק ופשוטים. אין ערבי אחד שאוהב אותנו, כולם שונאים אותנו, זה רק הבדלי סגנון וביטוי. אף אחד לא רוצה אותנו כאן, כולם ישמחו לרצוח ולהרוג ולשפוך דמים, ואנחנו קיימים משום שהקדוש ברוך הוא בעוזרנו, וכל הקיום שלנו הוא בדרך נס. כבר כתב כך רבי יעקב ונדל לפני קרוב ל-300 שנה, שקיום כלל ישראל בגולוס זה נס. היום זה נס שבנס, נך בתוסנה, אי אפשר כלל לתאר את גודל הנס הזה. גם הקיום שלנו הוא חסר סיכוי, ולכן אנחנו צריכים לזכר ביעקב אבינו, בישראל, הוא ישראל ואנחנו ישראל. גם המאבק שלו היה חסר סיכוי, אבל הוא ניצח כי הקדוש ברוך הוא היה עמו, ולכן אנחנו קיימים. כי אנחנו בונף של אלוקינו, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו, הוא שומר עלינו מישראל עד, בכל דוי ודוי רואים גם עלינו לחלוסינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מיודום, ולכן חשוב שנזכור את המאבק. אז אחסם סויפו אומר דבר נפלא בפרשת השבוע, והרבה הרבה פעמים חזרתי על הדברים. בפרשת זו פעמיים שמו של ינקויב מתחלק בשם ישראל. פעם ראשונה אחרי המאבק בין ינקויב לשורש של עשיו. ויאמר אליו משמחו ויאמר ינקויב, אומרו המלאך, לא ינקויב יאמר אוי שמחו כי אם ישראל כי שריסו ענקים ומנושם ותוכל. אבל בהמשך הפרשה נגלה אליו הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אומר שמחו ינקויב, לא ינקויב יאמר אוי שמחו כי אם ישראל. והגמור אומרת, הקורא לאברום אברום, אוי ובעשי. הגמור שואלת, אז למה מותר לקרוא לישראל ינקויב? משום שהקדוש ברוך הוא אמר שמחו ינקויב. המלאך לא אומר שמחו ינקויב, המלאך אומר לא ינקויב יאמר אוי שמחו כי אם ישראל, והקדוש ברוך הוא אומר שמחו ינקויב, לא ינקויב יאמר אלו כי אם ישראל. אומר אחסם סויפר, ינקויב ישראל זה בגמטריה קרא סוטון. כאשר ינקויב מתגבר על הסוטון, על סורש של עשיו, ושובר את כוחו, אז הוא זכה לסגולה של קרא סוטון. אבל הסוטון לא כל כך אוהב את השילוב של ינקויב ישראל שם בגמטריה קרא סוטון, ולכן הסוטון אומר, לא ינקויב יאמר אוי שמחו כי אם ישראל. מספיק צרה בשבילי, אומר שורש של עשיו הסוטון, השם ישראל. כי השם הזה רומז, כי שורש המלכים ואנושם ותוכל. אבל לא ינקויב יאמר אוי שמחו. השילוב הזה מסוכן בשביל הסוטון, הוא לא יכול לחיות עמו. כי ינקויב ישראל זה בגמת יקרא סוטון. ולכן הקדוש ברוך הוא מופיע עוד פעם על ינקויב ומתקן. תיקון טעות למה שאמר הסוטון שורש של עשיו. והקדוש ברוך אומר שמחו ינקויב, לא ינקויב יאמר שום כי אם ישראל, וינקויב ישראל ביחד זה קרא סוטון. אבל ינקויב ישראל זה לא קרא סוטון, מה אפשר לעשות? אם תעשו חשבון מהיר או תוציאו פתק, ינקויב ישראל זה 723 וקרא סוטון זה 729. אז מה אומר אחסם סויפו? אז אני מוסיף על דברי אחסם סויפו תוספת נפלאה. כותב רש"י, כי ידוע בחמיש המקוימס כתוב אליהו חוסו, ובחמיש המקוימס כתוב ינקויב מולי. למה? ינקויב נטל עירבון מאליהו הנביא שיבוא ויבשר גאולה לבניו. כמי שבאמת דאג לגאולה ודאג לתת לנו כוח ותעצומות להגיע עד קץ הימין היה ינקו ובינו בברכות שהנחי לנו בכל העבודה שלו וינקו ידע של יו הוא יהיה השליח הוא לקח ערבון, עירבון המהר"ל מסביר למה חמישה מקומות ולמה דווקא ווב בכף ידו של אדם יש חמש אצבעות ווב דומה לאצבע וזה רמז שיעקב דרש מליו תקיע סקף וליו היה צריך להישבע לו וזה הרמז של חמיש ומקוימס ווב כנגד חמש אצבעות ותקיע סקף תקיע סקף זו שבועה ולכן בכל הנוגע לגאולה העתידית לגאולה סיסרו לקיץ הימין אליו חסר כך בפסוק שבדיבר הנובי הנה הנוכי שולח לכם את אליו הנובי לפני בוי יוים השם הגודל והנוירו הרי שבהתייחס לגאולה גאולה סיילומם כתוב אליו חוסו ולכן בקרא הסוטון במבחן של קרא הסוטון שיבוא לידי מבחן במהר ימינו לאוסד לא בוי שם ינקב אמור להיות מולי ינקב מולי ויסור זה 729 וזה בדיוק הגמטריה של קרא הסוטון ולכן הסוטון אומר, לא ינקוב יאמר עוד שמחו, כי אם ישראל, והקודש ברוך הוא אומר, לא, 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 שניהם גם יחד. שמחו ינקוב וישראל, וזה קרא הסוטון. וזה היה כוחו של ינקוב, הבינו באותו מאבק, באותו מאבק, עד הלויס השחר, נאבקו, וזה רמז לשחר של מושיח צדקנו. זה עד הלויס השח. ולכן נצטווינו לזכור את המאבק הזה ואת תוצאותיו כדי שתמיד נוכל להתחזק. במצבים הקשים ביותר, כאשר הכל נראה חסר סיכוי שנזכה ביאנקוי ובמאבק שלו בסור השלי סוף ובתוצאות המאבק. הספר החינוך, כפי שכולנו יודעים, בכל אחד מן המצוות כותב דיני המצווה, שורש המצווה, הוא פותח בהגדרת המצווה, הוא לא רגיל לחלק ברכות. בכל הספר יש רק מקום אחד שהוא מסיים עם ברכה, שהוא נותן גם ברכות. רק במצווה אחת מתרי"ג מצווה פטור, וזה מצווה ג', מצווה של גיד אנושה. ספר החינך, במצווה זו, כשהוא מבאר את המצווה גיד אנושה, מסיים. וכשם שזורחו שמש לאב, ליאנקו ובינו, להושיעו מן הצער והייסורים, כן יזרח לנו שמשו של מושיח צדקנו להושיענו במהרה בימינו אמן.